אנחנו התחלנו פעם שעברה אהבת ישראל, נכון? אהבת ישראל, פרק ד'. אנחנו דיברנו בסעיף ב' על על מה שכוח ישראל גדול ועצום לאלוקיו, גם בתקופות שנראה שהאומה היא במצב נמוך, כוחה גדול ועצום לאלוקים, וגם בכל משכנו, גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. הצדדים הללו צריכים לברר אותם יותר, צריך להרחיב בהם. קודם כל, מה שהוא אומר ביחס לאומה כולה. אהבת השם לאומה, היחס לאומה בתקופות יותר קשות, כמו שהוא רמז בו, זה קשור גם למה שנמצא פה בסעיף ג', האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אבל אם מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. זאת אומרת, זה נכון, זה מופיע הרבה בחז"ל, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. זה מופיע במדרש שיר השירים, אל תירוני שאני שחרחורת, שזדפנתי ני השמש, מביא את זה המהר"ל בנצח, בטח מוכר לכם, על איזושהי אישה שהיא שחורה מבטן ומלידה, והיא אומרת לאישה שהתלכלכה בפיח, בידיים, היא אומרת לה, הנה הידיים שלך שחורות, אז היא אומרת לה, את כולך שחורה. זאת אומרת, מה הכוונה? עם ישראל אולי יש בהם כל מיני אבונות, אבל ביחס לאומות העולם הם במהות, האבון אצלם מהותי, אצלנו האבון הוא מאוד חיצוני. המהר"ל מדגיש את זה המון בנצח, שבעצם כל החטאים הם חיצוניים בעם ישראל, הם לא נוגעים בלב, הם בירורים חיצוניים, הם אתגרים שעם ישראל דרכם מעמיק בעצמו, וכמו שאנחנו יודעים, זדונות נהפכים לזכויות גם אצל היחיד, ככה גם אצל הכלל כל מיני עבירות, הם בעצם כל מיני בחינות שהמציאות מזמינה לפני האומה, כדי שהיא תתעצם כנגדם ותגלה בקרבה עוד כל מיני צדדים וקומות, שלפני כן קשה היה לגלות מתוכה, כי ככה אנחנו מסבירים, זדונות נהפכים לזכויות בתשובה מאהבה, זאת אומרת, יש בעצם אפשרות שהבעל תשובה הזה, הוא יטפס למדרגות שלפני כן בכלל לא יזדמן לו, כי בעצם המהלך הזה של העבירה והתשובה הבירורית מאהבה ממנה, היא בעצם היה בירור כזה נוקב חודר, שבדרך העולם אי אפשר לאדם להגיע אליו, והוא אולץ לזה מתוך המציאות שהוא נפל לתוכה, וכל המציאות, כך סדר הדברים, ככה ודאי ודאי בעם ישראל שאנחנו יודעים, שזהו כמעט הסדר, שיש גלויות ויש גאולות, למה זה כביכול מוכתב מראש, מה נגזר גורלה של האומה בצורה הזאת? משום שעם ישראל הוא עם מיוחד, המקום שממנו אנחנו מתחילים, המקום שאנחנו צריכים להגיע, זה מרחקים כל כך עצומים ומישורים כל כך גדולים שתלויים בנו ובכל התהליכים שאנחנו עושים, שזה מחייב את ההופעות השונות והמגוונות של תכונת חיינו. יש, זה מופיע גם בעוד מקומות, מתברר הדבר הזה והולך. יש במעולת ראייה, כותב הרב בעמוד צד איתת, כאן אנחנו אומרים, יש כאן תפילה, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו מבן יחידו וכולי, כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו, יגולו רחמך מידותיך, וכו תתנהג עמנו השם אלוקינו מידת החסד, ומידת האחים טובך הגדול ישוב חרון אבך מעמך ומעירך ומארצך ונחלתך. אז הרב מסביר שהחרון אף הוא שייך למצב פרטי, מצד ההשקפה הפרטית. אבל הטוב הגדול הוא הטוב העולה מהכללות המאוחדת של כל הפרטים. בין פרטי הזמן, בין פרטי המקום, בין פרטי המציאות בכללה. נושא הטוב הגדול בתכונת נצחיותו הוא כנסת ישראל בתור עם השם. אם מביטים בספקלריה של טוב מצומצם, מקומי, אז יש חס ושלום אפשרות לראות את הדברים מזווית של חרון אף. רק כשמשקיפים על הכלל כולו אנו אומרים כולך יפה רעייתי ומומן בך, הטוב יוצא לפעולו דווקא מרחיב הרע. הרב צבי יהודה אומר שכמו שאנחנו יודעים, טוב השם לכל רחמה וכל מעשיו יודעים, שאהבת השם זה מעל הכל. מה עושים כשלכאורה חס ושלום? אומרים ריבונו של עולם עשה דברים שקשה לנו לראות איפה טובו, חס ושלום, היינו בתקופות, הייתה שואה, היו כל מיני תקופות קשות. אנחנו גם אז אמרנו, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, וברכנו את ריבונו של עולם, שהכל נהיה בדברו וכו' וכו', כל הברכות הכי נשגבות. איך התבוננו אז? אלא מתוך שאנחנו יודעים ודאי שטוב השם ואהבת השם זה, הם ערכים מוחלטים וכוללים, אז מצאנו תירוצים, התאמצנו עד כמה שיכולנו להבין את סוד רחב. כך צריך לדעת, שריבונו של עולם בחר בנו מכל העמים נתן לנו את תורתו, והאומה הישראלית היא האומה שריבונו של עולם טובו, שמנו קראת בשמך, כל גילויו יתברך בעולם הזה דרכנו. אם כן, בכל המצבים שאנחנו נראים כביכול בלתי שלמים, אנחנו צריכים להתאמץ, גם להיכנס לתירוץ דחוק, כדי להסביר את כל המצבים האלה. ככה זה בכלל ישראל, עוד נראה גם ביחס לכל אחד ואחד מישראל. יש עוד משהו שאני רוצה להביא, זה... יש פה... רמב"ם מעניין באיגרת... איגרת השמד, איגרת קידוש השם, כותב רשימה, ומרכז הרמב״ם רשימה של גדולי ישראל שכתרגו או הסתכלו בעין בלתי שלמה על עם ישראל בתקופות מאוד קשות, ואיך הייתה התייחסות של ריבונו של עולם אליהם. הנה, המפורסם בדברי רבותינו ז"ל שישראל בימי משה לפני צאתם ממצרים השחיתו דרכם, הפרו ברית מילה, ולא היה בהם מהול אלא שבט לוי בלבד. עד שבאה מצוות פסח, אמר שם משה יכול הרי לא יאכל בו, ואז אמרו חכמים שהיה, כן, עשו ברית מילה, דם פסח, דם מילה וכולי, וזה היו ראויים להיגאל. ואמרו עליהם השלום שהם קלקלו בעריות, כמאמר הכתוב, בן אדם שתיים נשים בנות הם אחת היו. ואם היותם במצב הרע הזה, בשביל שאמר משה רבנו עליו השלום והם לא יאמינו לי, שימו השם על זה ואמר לו משה, מאמינים בני מאמינים, הם מאמינים לכתיב ויאמן העם, ובני מאמינים לכתיב ואמין בהשם ויחשבה לו צדקה, אבל אתה אין סופך להאמין, לכתיב יענו אמנתם בי להקדישן נענש לאלתר, כמו שבירו עליו השם החושב בקשרים לוקה בגופו, מנהלה ממשה, כן, ידו נהפכה למצורת. וכן ישראל בימי אליהו, היו כולם עובדי עבודה זרה ברצון בעוונותיהם, לבד 7,000 כל הברכיים שלא קראו לבעל, כל הפה שלא נשק לו. ועם כל זה, כשעמד ללמד חובה על ישראל בחורב, משה אמר ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר, קנו קניתי להשם צבקות, כי עזבו בריתך בית בני ישראל. אמר לו, שמא בריתך? בריתך או בריתי? מה זה בריתי? אמר לו את מזבחותיך הרסו, אמר לו שם המזבחך, רב צבי היה אומר את זה בצורה כל כך עסיסית כזאת, כן, זה שלך או שלי? אמר לו את נביאיך הרגו בחרב, אמר לו והרי אתה קיים, אמר לו ויוותר אני לבתי, ויבקשו את נפשי לקחתה. רב צבי אומר, יש לך נגיעה. אתה נרדף, כל מה שאתה מקטרג, כי יש איזושהי נקודה, רופאים אחריך. ישיבו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מלמד חובה על ישראל, לא היה לך ללמד על אומות העולם שיש להם בית עבד, בית לעבודה זרה, ותלמד חובה על ישראל, שאמר עזובות הרי הרוער, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק וכו'. חיין ישראל בזמן ישעיהו, ירבו אבונות כמו שמה אוי גוי חוטה, היו בהם עובדי עבודה זרה, כמו שמה אחר הדלת והמזוזה שמת זיכרונך, היו גם בבם גם שופכי דמים, כמו שנאמר, איך הייתה לזונה קריאה נאמן הצדק, ילין בה ואתה מרצחים, חיין מחלה שם שמיים, ובזו ממצוות השם, כמו שמה סור ממני דרך וכו'. ועם כל זה, בשביל שאמר, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב מיד, ויעוף אלי אחד מן השרפים בידו רצפה ויגע על פיו, ויום הנה נגע זה על שפתיך, ושר אבונך חטאתך תכופה, חלו נתכפרה, עד שהרגו מנשה, כמו שאמרו עליהם השלום. התחייב מיתה ישעיהו הנביא, אדם גדול, ענק, מענקי הנביאים בעם ישראל, כל נבואות הגאולה, הנחמה, מה יש לנו אם אין לנו את ישעיהו? התחייב מיתה, איזה מיתה קשה, אתם יודעים, זה מה שאמרו חזן, מנשה, מנשה, קראת את העץ, וככה הוא נהרג. כאשר עמד המלאך ולימד חובה על יהושע בן יוצדק, בשביל בניו שהיו נושאים נשים שאינן ראויות לכהונה, ירחיקו השם, כמו שאמר, יגר השם בך השטן, ויגר השם בך הבוחר בירושלים, ולא זהות מוצל באש. גם מלאך. אם כך נענשו עמודי עולם, משה ואליהו וישעיהו מלכי שרת, שנשאו בעדת ישראל מעט דברים, כל שכן קל מקלי עולם, יתיר לשונו על קהילות ישראל, חכמים ותלמידיהם כהנים ולוויים, לקרוא אותם פושעים ורשעים גויים, פסולי עדות, כופרים בהשם אלוקי ישראל וכו'. טוב, קשור כבר לעניין פה. לא, דברים פשוטים, אבל דברים שצריכים תמיד להזכיר אותם. כולך יפה רעייתי ומומן בך. לא תסמא את עינינו לבקר את כל מומיה. זאת אומרת, דווקא בגלל הגדלות של האומה, דווקא בגלל זה אנחנו מצווים להאיר את עיני האומה, להאיר את עינינו מגדולתה של האומה ומחשיבותה, לראות את הדברים בעוצמה הנשגבה שלהם. לכן בתוך זה יש גם מה שהוא אומר, משכנו בכל נפש פרטית בישראל, בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד. אז יבוא מישהו ויאמר בסדר, כללות האומה, אין מה לדבר, כולך יפה רעייתי ומומן בך. בפושעי ישראל, אנשים רשעים בישראל, הרי יש לנו, דוד המלך אמר, משנאיך השם משנא, בקומך את קוטט, תכלית שנאה שנאתי, דברים חמורים מאוד. ממשיך הרב פה בסעיף ד', כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבעל פה, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל, אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים, כתוב בדברי תורה שבכתב ושבעל פה, תורה שבכתב, אולי הפסוק הזה שהזכרנו בפסוקים דומים, בתורה שבעל פה, יש בחזל כל מיני דברים, מאמרים על רשעי ישראל, על עמי הארץ, דברים קשים מאוד, תכף נתייחס לזה. אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים, הם ניסיונות וברורים לאדם, איך שיעלה על מדרגה עליונה של אהבת השם יתברך, עד שימצא לו דרך בין הסתירות כולן, ואהבת ישראל ואהבת הבריות תישאר בלבבו חיה וקיימת, ולא שום גרעון ופקפוק בעולם. אז זה פלא פלאים, ניסיונות וברורים לאדם. אז זה כתוב מאמר חזל כזה, זה ניסיון. כתוב פסוק כזה בתהילים, זה ניסיון. זה מרעיש, איך אפשר להגיד דבר כזה? מה, את הפסוקים כתובים בשביל שאנחנו נעקוף את הפסוקים האלה? שנתעלם מהפסוקים האלה? אז שוב פעם אני חוזר לאותו יסוד. אם אתה יודע מה זה אותה עבודה על הסניגוריה של הכלל והפרטים, אתה יודע מה זה כנסת ישראל, אתה יודע מה זה כל אחד ואחד מישראל הוא, חתיכה בבואה של הכלל כולו. אם אתה יודע את זה, אתה מחדיר את זה טוב, אתה מסתכל על, על הסוגיות האלה שכתובות בגמרא אחרת. אנחנו לא עושים את זה בסוגיות בלמדנות. פתאום הגמרא אומרת איזה דבר מאוד תמוע. אז אתה לא מקשה על זה מהסברה שלך, ממה שנראה לך מכל מיני מקורות שראית. אתה מקשה ומתאמז, הראשונים גם מקשים. שאני מקשים, מוצאים דרכים לתרץ. לא הבנת נכון. אז השאלה היא איך אתה ניגש לזה. אם אתה ניגש לזה, אם יש לך את הסוגיה של הכלל, אם יש לך את הראייה הכללית, הראייה הכללית היא שייכת גם ללימוד הדברים האלה, היא שייכת גם לקניין המידותי של הדברים. ככל שאדם הוא יותר מזוכח, ככל שאדם הוא יותר מאמין, מלא אמונה בקדוש ברוך הוא, ומבין את הדרך ההנהגתית של ריבונו של עולם בעולם בצורה אמיתית, והוא כולו מלא טוב, מלא חסד, יש לו אור חסד כמו שראינו בסעיף הראשון, אז ממנה פשיטה לו, והקדוש ברוך הוא גם מזכה אותו לראות את הדברים וליישב את הדברים האלה. מי שלמשל מי שניגש אל הדברים, כמו שאנחנו רואים ברב, למשל, יש בכל ישראל שהם חלק עולם הבא, בפרקי אבות, עולת ריח חלק ב', עמוד קנ"ז, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תקשיב טוב. כל ישראל, כל האומה כולה, בחטיבה אחת, נשמה אחת היא, מראשית ועד אחרית, מרום הגובה של הנשמה יותר עליונה שבדור ראשון, עד עמק התחתית של הנשמה יותר נמוכה שבדור אחרון, כולם באחדות אחת הם קשורים. משורש העתיד הטוב המוכן לעולם כולו הם יונקים, וכולם יש להם חלק לעולם הבא, שבו קשורה כל פנימיות מהוויים וחשקם היסודי. זאת אומרת, מהותם שם, שורשם שם, בחלק היותר גבוה, כל אחד ואחד מישראל, אפילו הנשמה היותר נמוכה שהייתה בדור מן הדורות. באחדות קדושה ועליונה זו, אין הפרש בין הכלל לחלק. האור הכללי מאיר בכל חלקיו. נמצא שהחלק זוכה תמיד באושר הכלל כולו. בבחינה הזאת, המהותית הזו, אין הבדל בין הכלל היחיד. הכלל נושא על עצמו, הוא איבר מהותי גמור של כל הכלל. יחד עם זה הרב אומר פה דבר שהוא חשוב לדעת אותו. אין היחיד נטבע בים הכלל בתור דבר עבוד במציאות כגודל. תגידו, נו, זאת אומרת, אם אתה אומר כלל ישראל כולו יש להם איזה כיסוי כזה והמהות היא כזאת, היא כולה נשגבה, אז אין כבר נפקמינה, עוד יהודי, פחות יהודי, כולם אותו דבר, חס ושלום. הרב אומר, זה לא אחדות כזאת שמטשטשת את החשיבות של כל פרט ולא נותנת מספיק מקום וערך לייחודיות המהותית המיוחדת של כל אחד. אין היחיד נטבע בים הכלל בתור דבר עבוד במציאות כגודל האחדות של כלל האומה, כגדולתה של הנשמה הכללית הרוכבת בגאון השם על במותי שמיים וארץ, כן היא הפרטיות הגדולה של כל נפש מישראל, של כל נשמה פרטית, עולם מלא הוא כל יחיד. עולם מלא הוא בפני עצמו, כלול ועשיר, גדול ונשגב הוא חלקו הפרטי בעוד הנצח. וגוון מיוחד וצבע בהיר וחדש הוא נותן בעוזו על מלוא כל. דווקא בגלל שאנחנו עוסקים בדבר כל כך עצום וכל כך נשגב, כמו האומה הישראלית, דבר שהוא קדוש בכללותו, זה נותן דווקא עוד יותר מקום של ייחודיות מוכללת מכל פרט ופרט, משום שזה לא משהו כמותי עם ישראל, מיליוני פרטים כמו סיכות דומות זו לזו, חס ושלום, אלא מכיוון שכמו שאנחנו רואים כל מצווה ומצווה תרי"ג, מצוות התלויים בה, אז איך אתה מסתכל על כל מצווה? הרי מצווה זאת היא דבר מאוד 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 מסוים. אתה מקיים מצווה מאוד מאוד מסוימת, אתה מניח תפילין, נוטל ארבע מינים, מצווה מאוד מסוימת. לא, תרי"ג מצוות התלויים בה, זאת אומרת, תיקח את המצווה הזאת ותסתכל אותה כאילו עכשיו היא לא רק היא בעצמה, אלא תכפיל אותה בעשרות ומאות של גוונים שהיא בעצם נוסחת נופך בכל מצווה ומצווה, וכל מצווה ומצווה מקבלת מכל הבחינות האחרות, ככה גם בדומה לזה, האיברים השונים של הנפשות שמרכיבות את האומה הישראלית, השייכות של כל אחת ואחת מהם, אל הכלל כולו היא שייכות במובן זה, במובן של מישהו דימה את זה פעם לכוכבים, או שבכוכבים יש ביניהם קשרים לכוחות משיכה, היום אנחנו אומרים במדע שהתנועות של הרבה מגרמי השמיים מושפעות מהמסה שלהם, מכוח המשיכה, שגרם שמיים אחד גורם לאחרים. אז בסופו של דבר, כל אחד תלוי בהרבה כוחות שונים אחרים, כל אחד מושפע מגורמים שונים. ולכן, רק אדם כמו הרב זצ"ל, שאנחנו מכירים, אולי חלק מכם לא מכיר את השירה הזאת שלו, נמצא בקבצים, שימו אליי עמי, קראת את זה פעם? מה? זה רק אדם כמו הרב זצ"ל יכול היה לכתוב את זה. קשה כמעט לקרוא את זה אפילו. שימו אליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם. מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם, ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי, שאתם, רק אתם, רק כולכם, כללכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם אינכם תוכן חיי. בכם אני חי, בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מבלעדיכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של שיווי החיים, אני מוצא, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם, ואני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם. אני מוכרח לאהבה אתכם אהבה אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות עם הגדולות שבכל תהלוכות חיי, הכל הצורות הן באהבתכם, באהבת כללותכם, הכלל שכל הפרטים שלכם בו הווים וחיים. כל אחד מכם, כל נשמה בודדת שמכלל כולכם, הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים המאירה לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הווייתכם אני חש את הכל. אני אוהב את הכל. על כנפי הרוח של חיבתכם אני מתנסה לאהבת האלוקים, והיא מתחברת לי, מתבררת אצלי, משתלהבת בלבבי, מצטחצחת ברעיוניי. יש פה עוד... לא, זה... הרב ככה היה חי. כך אפשר להסתכל על הדברים בצורה אחרת לגמרי. תראו, למשל, המהר"ל מתייחס למאמר חז"ל מאוד קשה, שנמצא לאנשים שהם לא לגמרי שלמים בתורה, לשון המעטה. למשל, ניתן לכם דוגמה. בבאר הגולה, המהר"ל מתייחס לגמרא בפסחים דף מ"ט, שמה אומרת שם, אמר רבי אליעזר, עם הארץ מותר לנוכרו ביום הכיפורים. שחל להיות בשבת. אמרו לו תלמידיו, רבי אמור, אמר להם, זה טעון ברכה, וזה אינו טעון ברכה. לכן הוא אמר לנוח, כן, תאמר לשוחתו, אז הוא אומר לשוחתו, זה טעון ברכה, לכן הוא אמר לנוחרו. אמר רבי אליעזר, רבי אלעזר, עם הארץ אסור לאכול בשר, אמר רבי אלעזר, עם הארץ אסור להתלוות עמו, וכולי. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, עם הארץ מותר לקוראו כדג, רבי יצחק אמר הוא מגבו. מסביר המהר"ל פה. מה שאמרו כי עם הארץ מותר לנוכרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, דבר זה הוא מצד שאין בו תורה ולכן מותר לנוכרו. אבל מצד שכל אדם, אף אם אינו בעל תורה, הוא בכוח להיות בן תורה, הוא בכוח להיות בו תורה, שכל שעה אפשר שיקבל התורה, מפני שהוא בכוח על זה, הוא כמו שאר אדם שיש בו תורה, אומר על אין יהודי שהפוטנציאל שלו להיות שייך לתורה הלך לאיבוד, זה סימן המילתא, כן? פה המהר"ל אומר לגדלות הנשמתית שאינה מסוגלת להיות פוסקת ממנו, לכן באמת אין כזאת מציאות, כן? רק הוא אומר, המאמר חז"ל, כמו ההסברות של המהר"ל בדרך כלל, באו להגיד כמה המרצות היא כל כך מגונה, עד כדי שמצידה זה היה צריך להיות ככה, אבל משום שבאמת זה לא כל המהות, הרי בעצם בעומק יש את השייכות, את השייכות לבחר בנו, כל הנותן לנו תורתו, מפני שהוא בכוח הזה הוא כמו שאר אדם שיש בו תורה. כמו התינוק, אף שאינו יודע דבר, לא למד, מכל מקום מצד הכוח אשר הוא מוכן לתורה, או שהוא מוכן להתחבר אל החכמים, הוא יוצא ממשפט המארץ, כיוון שהוא בכוח להיות תלמיד חכם, לא יאמר שהוא מותר לנוכרו. אבל מכל מקום, המשפט בא מיתתו שמותר לנוכרו, ומצד שהוא עם הארץ בא ללמדך גנות וגנאי עם הארץ. אז המהר"ל, למשל, קצת נותן לנו, למה, מה הביא את המהר"ל להסביר ככה? בגלל שהמהר"ל גם היה חי, והבין את ערך כנסת ישראל, כמו שהרב פה הסביר לנו, ועוד הרבה גדולי ישראל. כן.
שתי שאלות, שאני אעלה. בפרק חדר,
שאין להם חלק, אלה שאין להם חלק עולם הבא.
זה...
אתה אומר, אלה...
לא, לא יכול
להיות...
לפי זה...
לא,
לפי זה... אני כל
פשוט
מתחסה, אבל... זה כלל ישראל,
אבל... אבל, כן,
אבל... זה דבר שני סתם, כאילו, למה מהר"ל צריך להסביר שאת הפנימיות של כלל ישראל? אדם, אי אפשר לדוקרו, אי אפשר לנוכרו, כי בצד אלוקים, מראה את האדם. מהות האדם,
שהוא... נראה לך שיש יהודי שמותר לדקור אותו? מה אתה אומר?
לא, אני אומר אפילו לא יהודי, למה צריך להגיע ל... זאת אומרת, הוא יכול לומר, בצד יש לנו אותו, יש בו בעיה, צד שני, יש בו... הוא...
אז מה גובר? מה גובר? המהר"ל אמר לנו שהמהות הזאת היא העיקרית. היא העיקרית, אבל... חזר רצו להגיד כמה גנאי יש בו. יש בו גנאי. לא אמרנו שיש, אין יהודים שיש בהם גנאי. אבל השאלה היא, מה המהות של, אם הגנאי הזה הוא חיצוני או הגנאי הזה פנימי. הגנאי הזה עושה אותו יהודי חלקי, או שהוא יהודי גמור, שיש לו, התלכלך בהשחירת, כן? אל תראו לי שאני שכחות, התלכלך. התלכלך. מה, אם יהודי קפץ לתוך הבוץ, עכשיו הוא נראה לא כל כך נחמד. אז הוא הפסיק להיות אחד החברים שלך. מה לעשות? יכול להיות כזה דבר. אז מה, הוא מפסיק להיות כל המהות הפנימית שלו נעלמה? לא נעלמה? זה אנחנו יודעים, הוא ישטוף את עצמו, זה יסתדר, נכון? אז תדמיין את זה בצורה הזו. כמו שהוא ככה, הוא ראוי להיכנס להיכל מלך? לא כל כך. לוכלך. אבל זה מהותי, זה לא מהותי. כאילו, באופן יחסי זה כך. עכשיו, זה נכון שכל מה שקשור למהות זה כך, והאהבה והיחס זה כך. והניסיון שהרב אומר זה כך, משום שאנחנו צריכים לדעת שמאמרי חז"ל האלה הם ביקורות מסוימות ופסוקים, ביקורות מסוימות שהן נכונות, אבל הפרופורציות שלהם והמקום שאתה צריך לשים את הדברים הוא מקום אחר לגמרי אם אתה לא יודע את התוך. זה הדבר החשוב שהנה המהר"ל עשה מכל המאמר הזה רק בכוח וראוי, ולא בפועל בלמייס. כן? לא מותר כפשוטו לנוכרו ביום הכיפורים. אף אחד, זה לא, אין סעיף כזה בשולחן ערוך. תחפש טוב, לא תמצא. אז זאת אומרת, אז למה באמת? משום שזה רק בגדר הראוי. ולמה בכל זאת לא? משום שיש, לא בגלל שמה, אני יודע מה, יפתחו עליך תיק או משהו, אלא בגלל שזה באמת במהות לא התחיל להיות למייס. כן? זה ברור שזה הכוונה. עכשיו, יש מישורים, שאנחנו עוד נברר את זה, יש מישורים שכן יש, דיברנו על זה, שיש מקום ליחס שכן מבטא הקפדה, או מבטא ביקורת ואי הסכמה, ואפילו מלחמה, במובן הרציני של הדבר, לא מלחמה של אגרופים או של מעלומות, אבל מלחמה, הכוונה של התעקשות על העמדה. התעקשות על העמדה. ברור שכלפי כל המגמה החילונית שישנה במדינה, כבר לא מהיום, אנחנו כביכול במלחמה. אבל איזה צורה של מלחמה, ובאיזה צורה אתה, זה משום שאנחנו לא מסכימים עם זה, אנחנו לא משלימים עם זה. ודווקא משום מעלת ישראל אנחנו כואבים את זה יותר. משום שאנחנו אוהבים את כל היהודים, אנחנו כואבים את זה יותר. אנחנו כואבים, למה אתה כואב את זה שיהודים נוסעים בשבת וזה? אתה כואב אותם בגלל שהם פוגעים בך, אתה צועק עליהם וזורק עליהם אבנים כדי שלא ייסעו בכיכר שקרובה לבית שלך, או שאתה כואב את זה שיש יהודים שהם ודאי נוסעים עבירות. כמה זה מצער שיש יהודים. אתה מרחם עליהם או אתה מרחם על עצמך? אז זה המבחן. כן? אתה, מסנך השם מסנה, מה הכוונה? בגלל שאתה אוהב את השם, אז אתה רוצה שיהיה קידוש השם, אתה רוצה שלא יהיה כאלה תופעות. בזה שאתה תזיק ליהודים, אז אתה יותר מכבד את הקדוש ברוך הוא? אולי לא. אולי בזה שאתה תקרב אותם ותאהב אותם ויותר יהיה קידוש. זה בעצם מה, אבל זה, זאת אומרת, זה כן אומר שאנחנו לא מתעלמים, לא, אחרי הביקורת, לא תסמת עיניו מבקר את כל מומיה. גם זה אנחנו אסור לשכוח. האהבה הגדולה לא תסמת עינינו מלבקר את כל מומיה. אסור לנו לפסוח על שום דרשת תוכחה שמסוגלת להיות נשמעת מכל חוג שהוא, מכל ציבור שהוא. אם אתה מסוגל להשמיע ויכול להיות לזה תועלת ותיקון, זה לא פטור מזה. כל הזמן. אבל השאלה אם זה מכבה את אש האהבה. לא מכבה את אש האהבה. נשאל אותך, מותר להרוג יהודי שהוא עבריין? סתם ככה בלי בידים, בלי זה? מה אתה אומר? אז או שזה היה הוראת שעה, או שזה היה מלחמה קיומית על עם ישראל לפי מה שהם תפסו, או משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס היום, כן? אבל ברור שזה לא, זה היה משום שזה פיקוח נפש על פלאיס. יש מצבים נדירים מאוד. בדרך כלל אנחנו לא מתירים דבר כזה. הרי סנהדרין, כן, עד שהיא, ואם יש להם מסית ומדיח, הוא חיה מיתה, נכון? אבל כל כך מהר הורגים אותו? לא כל כך מהר. אז אמנם לא מהפכים בזכותו, אבל צריכים בית דין, צריכים משהו, אי אפשר לעשות. יש מויסר, יש מצבים. יש,
הוא חייב להצליח?
יש מה?
מסית ומדיח.
חייב להצליח.
יש שם מסית,
הוא
חייב
להצליח. מה אתה אומר, אם הוא סתם מברבר, אין לו שום כוח ושום סיכוי, מה כולם עושים ממנו צחוק, אז הוא לא מסית. אבל אם יש סיכוי, סיכון.
יש סיכוי, אבל הוא לא הצליח.
אתה שואל לדינה, מה?
כן, סתם.
יש אנשים שמוצאים את עצמם מכלל ישראל, אולי זה מה שהצליח. כן,
מוציאים את עצמם מכלל ישראל. מוציאים את עצמם מכלל
ישראל.
טוב, אז ההגדרות הן מי שנלחם, נלחם בכלל ישראל. זה לא רק מי שבוחר בשיטת הכפירה, יש מלא באורות, כן? הרבה הסברות על תכונת הכפירה בדורנו. זה הרבה פעמים לא בא מתוך בגידה באומה, וגם אנשי שמאל הם לא אנשים ששונאים את עם ישראל, רוצים שמדינת ישראל תימחק, למרות שתכונות תוכניות השלום הם דברים הרסניים לעם ישראל. הם לא מתכוונים, יש להניח, לא מתכוונים שיהרסו את עם ישראל, את מדינת ישראל, כולל אותם וישמידו את עצמם. הם עדיין לא מתכוונים לזה, יש כאן טעות מאוד חמורה. אנחנו נלחמים בזה בכל המישורים שאנחנו מסוגלים להילחם, אבל לא על חשבון אהבת ישראל הזו שהרב כותב אותה. כי אנחנו מדברים פה אפילו על החוד. אם יש אנשים חס ושלום, הם יוצאים לרגל את מדינת ישראל, לסכן את מדינת ישראל, אז צריך לראות. יש מצבים כאלה שבאמת אדם, אז משהו אחר, תרחק, נהיה מאויבים, היו כאלה, יש כאלה. אבל זה לא צריך לנפח את הדברים האלה. נש חזל אמרו מצווה בשונא, נכון? זה שיקוף את יצרו, סימן שיש כזה דבר. יהודי, יש גם כמה מישורים. הסוגיה הזאת היא לא גמורה. יש פה מערכה באורות הקודש, שאני אראה אותה רק אחרי שנראה את סעיף ו', ואז אני חושב שאפשר יהיה לסגור את ההסברה הזאת בצורה יותר יותר שלמה. סעיף ו' אתם רואים סעיף מאוד גדול, סעיף רציני, והוא כאילו סוגר, אני אומר, את, ה, את, ה, את הבירור הזה, שאנחנו כנראה לא נספיק את זה היום. הרב מגדיל לעשות אפילו בסעיף ה', אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם, וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מתזוהמתה, על כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה. יש פה דבר נפלא, שהוא לכאורה צריך הסבר. למה אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם? הייתי אומר שזה תרתי דסתרי. לכאורה, כל מי שבא בשם אהבת ישראל, הוא הרי איש כזה לאומי מאוד מאוד מאוד, נכון? אז בדרך כלל מה ביחד עם זה? שהגויים משהו אחר לגמרי. מרחק שחור ולבן כזה. והרב אומר פה דבר שהוא לכאורה לא מובן. אהבת ישראל דווקא. הוא לא אומר שחוץ מישראל צריך לאהוב את כל האדם. הרב אומר, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכל זמן שזה בא על חשבון, אז סימן שלא נתארה עדיין הנשמה מזוהמתה, על כי אינה יכולה להתייחד בעדן אהבה עליונה. אז אתה נדמה לך שאתה אוהב את עם ישראל, וזה שאתה יוצר אפליה חריפה בין היהודים לשאינם יהודים, ואתה, אם כן, אתה גדוש באהבת ישראל, איך רואים את זה? בוא תראה מה אתה עושה לאלה שאינם יהודים, מה אתה עושה לערבים, מה אתה עושה לאלה. סימן שאתה מאוד אוהב ישראל, אז יוצא בעצם שהרב אומר פה, אז לא הבנת את הסוגיה. זאת אומרת, אתה אולי אוהב ישראל, לא אמרתי שלא, אבל לא אוהב ישראל כמו שצריך. והיית אוהב ישראל כמו שצריך, זאת אומרת, מה פירוש? אנחנו יודעים את ההבחנה בין ישראל לאומות העולם, או לא יודעים את ההבחנה של ישראל לאומות העולם? אתה הופך כמה עמודים, אתה רואה שהרב זצ"ל בהחלט יודע את ההבדל בין ישראל לאומות העולם. רב זצ"ל לא מטשטש, אתם רואים פה, זה מוכר לכם בטח. כן, באורות ישראל פרק ה' סעיף י', מכירים את הסעיף החריף הזה. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותם, הוויה הפנימיים, לבין נשמת הגויים, כל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. הרב זצ"ל בהחלט יודע את ההבדל במדרגות. אבל בגלל מי שאוהב אדם מאוד גדול, אז הוא שונא את הבהמות? לא שונא את הבהמות, אוהב אדם, זה אדם, זה בהמה, נכון? אז זה טוב, זה טוב. זה לא אותו דבר, אין מה להשוות. אנחנו לא מאגודת צער בעלי חיים שבגלל שצריכים את זה לאהוב, את זה לאהוב, הם לא יודעים איפה לשים כל דבר במקום הראוי לו. אז זה עדיין, זה מקום, משהו אחר לגמרי. אבל דווקא, אהבת ישראל באה מהמקום שאתה חדור בטוב השם לכל, באידיאל האלוקי. אתה מאמין במה שכל העולם מוביל אל התיקון השם. מצד זה אתה מסתכל על עם ישראל בצורה נצחית יותר. אתה מסתכל על עם ישראל בצורה יותר גדולה. אתה מבין את הפוטנציאל קידוש השם שתמוד בעם ישראל. אתה מבין איך כל יהודי ויהודי הוא ניצוץ של אלוקות. אז אם אתה כבר חדור במבט הזה, שלא יידח ממנו נידח, שאומנו שלם שתל בכל העולם גרעיני קודש, אז גם הגויים הרי אומנו שלם לא ברא אותם סתם, לא נמצאים בעולם בחינם, יש להם שליחות, יש להם מטרה בעולם, יש בהם גם חסידי אומות העולם. אנחנו לא מדברים עכשיו, שאם יש לעם ישראל אויבים, באמת הלכה עשיו שונא ליעקב, חזקת אומות העולם שונאים אותנו, אנחנו גם את זה יודעים, יש לנו חשבון מאוד ארוך, ועקוב מדם, לא רק עם עם אדום ועם עם הגרמנים עם אחשמם, אלא בעצם עם כל אומות העולם. אין אומה שלא רדפה ושנה אותנו, לא בדור אחד, דורות רבים כמעט, אפשר להגיד, כמעט כל אומות העולם לא יצאו נקיים מהדבר הזה, מהתופעה הזו, והדברים האלה עדיין קיימים אצלם בצורה זו אחרת. אבל החשבונות הללו הם שוב פעם, חשבונות על גבי המהות שיש להם שליחות ויש להם תפקיד. וגם האומות הכי נוראות, יש להם בעצם איזושהי שליחות של אמנו שם שלח אותם לעולם. מצד זה יש בחינה, כמו שהרב כותב, מידות ראייה אהבה, שאפילו המלאק, נכון? המחייה שלו זה רק מתחת לשמיים, לא מה... כן, אולי צריך פעם הבאה טיפה להזכיר את זה, אבל בעיקר אני רוצה להתייחס, לעסוק בסעיף ו' בעזרת השם.